יצחק פנגר. לילה טוב לכולם, מה שלומכם? אנחנו בעוד תוכנית של חישום מסלול מחדש. אנחנו פה באולפן עם פנחס בינדר, הוא הטכנאי שלנו. אני פנגר מאחורי המיקרופון, אנחנו עד השעה 2. ביחד בעזרת השם רוצים להתחזק פה. רוצים לאזור כוחות, חבר'ה, אנחנו לא פשוט בכלל. ננסה לגעת בכמה דברים. יצא לי לשמוע ספר. אני אומר לשמוע כי זה אני שומע באודיובוקס, כמו שנקרא. The Empowered Wife. זה משהו באנגלית, לא משנה, Six Surprising Secrets. בקיצור, זה שישה הסודות כיצד אפשר לשפר את המערכות יחסים שלנו. זה ילדים והורים, אם זה בעל ואישה, אישה ובעל, בכל זאת השעה כזאת. אז אנחנו מרשים לעצמנו קצת לדבר גם על הנושאים הללו, כמובן בגדרים הנכונים. אנחנו ננסה להתחזק קצת מפרשת קיטיסה, פרשת חטא העגל. הידוע לשמצה, כביכול. זה ננסה להבין איך אנחנו יכולים להתחזק מזה, אבל בואו נתחיל עם... יצא לי לדבר עם יחידת האלפיניסטים. מה זה יחידת האלפיניסטים? יש לנו צבא שנמצא הרי גם בחרמון. ושמה, כשאתה נמצא על פסגת המדינה שלנו, אתה צריך לדעת גם לעשות סקי וגם להתמודד עם תנאי שטח ותנאי מזג האוויר מאוד מאוד קיצוניים. זאת אומרת, גם אם אנחנו יש לנו סופות וגשם ודברים כאלה, ואתה אומר, וואו, אתה יודע, רק אני רוצה להיות מתחת לפוך. אז יש חיילים שנמצאים בשדות הקרב, וכל שדה קרב הוא מאתגר, אבל במידה וגם מזג האוויר מאתגר אותך עוד יותר, תחשבו, סופת שלגים. ובדיוק עכשיו החיזבאללה עם החשימה וזכם החליטו שהם רוצים, לא יודע מה, אתה מבין? בלי לתת להם רעיונות, אולי הם מקשיבים לתוכנית, סתם. אז היחידה הזאת היא פועלת בתנאים לא תנאים, ואומר לי אחד האלפיניסטים, פנגרד, קח את זה לחיים שלך. מה עושים בזמן סופה? תנאי מזג האוויר קשים. תחשוב, ראות לקויה, קור אימים, רוחות עזות, ולא סתם רוחות, אלא שלג, אין ראות, אין חשמל, יכול להיות מצבים לא פשוטים בכלל, ואתה יכול להיקבר מתחת לשלג, מה עושים? אז בראש ובראשונה אומר, אנחנו קושרים את עצמנו אחד לשני. בראש ובראשונה, קושרים את עצמנו אחד לשני. לא לאבד אף אחד, שאף אחד לא יתנתק מהקבוצה, ואנחנו ביחד נעבור את זה. וקח את זה לחיים שלך. כי למעשה כל אחד מאיתנו יש את הרגעים האלה של סופות בחיים, שפתאום בלגן, ואתה לא יודע מה לעשות, ואיך לעשות, ואיך להתמודד. כי סך הכל האתגרים הם מאתגרים, כשמם כן הם, מה שנקרא, ואתה מנסה לראות איך אתה יכול לעשות את זה בצורה נכונה, איך אתה יכול להתמודד עם זה בצורה יותר בריאה, יותר נכונה. אז בראש ובראשונה אנחנו רוצים לדעת איך אנחנו מתמודדים עם סופות. כי בפרשה של השבוע, עם ישראל... מתבלבל במידה מסוימת. משה רבנו לא מגיע, משה רבנו מתעכב בהר, והיה רם כי בושש משה מלבוא, משהו פה קורה, איפה הוא? נו, כביכול, בשפה שלנו, יש לנו פה איזושהי בעיה, ויש לחץ, יש לחץ, יש לחץ מתוך העם, יש לחץ של האנשים, מה קורה, לך תדע, אולי קרה לו משהו. אז מה עושים? מה עושים כאשר אתה מבולבל? כאשר אתה לא רואה את האור באופק? כאשר אתה אפילו רואה יותר מזה, אתה רואה את הצוגת תכלית של יצר הרע שמש מראה לך בשמיים, הלוויה של משה רבנו, ויושב בסתר עליון, מצל שלה התלונן, אתה רואה ממש כאילו זהו הלוויה, אימא להיו, וגם ההיגיון מחייב את זה, שחק כלו, הרי לא, הוא לא עלה עם אוכל, איך הוא הסתדר שם 40 יום, 40 לילה, הרי ברור שהוא לא לקח את זה, אז מה יהיה, איך יהיה? ופה זה המבחן שלנו, פה זה המבחן שכל אחד ואחת מאיתנו כאשר אתה... ההיגיון אומר משהו אחד, אבל האמונה אומרת משהו אחר, ופה אנחנו רוצים להתחזק. לא להתבלבל. אומר רב חיים ויטל, פרי המהירות חרתה. פרי המהירות חרתה. כי הרבה פעמים אנחנו ממהרים, עושים החלטות לא נכונות בזמני לחץ. בואו נקרא לכם את רב חיים ויטל בשערי קדושה, שים נגד עיניך תמיד. אל תבהל ברוחך לעשות שום מעשה. שמעתם? אומרת זה עצמי, התחזק, יהי רצון. אל תבהל ברוחך לעשות שום מעשה. בפרט ברגעים, אתה יודע. מספרים שהיה פעם אחד שישב, זה היה באוסטרליה, ישב ליד הרכבת, יש רכבת כמו רכבת קלה, הוא יושב ליד הרכבת והוא אוכל fish and chips. fish and chips. זה כאילו דג עם, עם צ'יפס. ועכשיו לאט לאט מגיעים שחפים. באוסטרליה יש שחפים אפילו, הייתי מגדיר את זה חצופים, בסדר? חצופים! אתה יודע, הם מתחילים לחוג סביבו, אבל זה נחמד, זה כמו שמאכילים פה יונים, שם מאכילים שחפים. בשלב מסוים, אתה יודע, הוא מתחיל כזה לאתגר את השחפים. זורק להם איזשהו חתיכה אחת, הם כולם מסתערים עליה, ולאט לאט באים עוד, היי חבר'ה, יש פה אוכל, בואו. וכך הוא מתגרה בהם, נקרא לזה כך, עוד קצת ועוד קצת, והופה, זה נהיה כבר חבורת שחפים, מדובר פה על 20-30 שחפים, אתה מבין, ושחפים הם אגרסיביים. הם לא כאלה לפלפים חמודים, הם אגרסיביים. טוב, בשלב מסוים, מגיעה רכבת. רכבת חשמלית כזאת, אתה יודע, שעוברת במרכזי האוכלוסייה. ואז, הרכבת, הדלתות נפתחות מאליהן ונסגרות מאליהן. והבחור שלנו יושב כאילו מטרים ספורים מהרכבת. הרכבת נעצרת, והדלתות נפתחות. לפני שהדלתות נסגרות, אז הרכבת מצפצפת שלושה צפצופים. כאילו טי, 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 ואז דלת נסגרת. זה על מנת שאנשים ידעו שהדלת הולך להיסגר. הבחור שלנו, שמתעתע ומשגע את השחפים, הם סביבו עכשיו 20, 30. הרכבת נעצרת לידו. הדלתות נפתחות לידו. והוא שומע את הצפצוף. צפצוף ראשון. צפצוף שני. ולפני שהוא שומע את הצפצוף השלישי, שזה הסימן שהדלת הולך להיסגר, הוא לוקח את הפיטה שלו עם ה-fish and chips שלו, ופוף, זורק את זה לתוך הרכבת. היי! אתם יודעים מה קרה? כל השחפים שעד זה עתה היו בסביבתו, טסים לתוך הרכבת. והדלת נסגרת. עכשיו תנסו לדמיין. רכבת מלאה בבני אדם. 20, 25, 30, יודע כמה שחפים הצליחו להיכנס. והדלתות נסגרות. עכשיו השחפים נראה לי פחות מעניין אותם ה-fish and chips שלו. אבל תחשבו איזה בלגן מתרחש ברכבת. ואנשים צורחים, ונשים, וגברים, ונוצות עפות, ולגן, 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 ולגן. עד התחנה הבאה. שאז יפתחות הדלתות, וכל השחפים יוצאים החוצה. ובא לציון, או לרכבת, במידה מסוימת, גואל. אבל אני רוצה לקחת את זה לחיים שלנו. לפעמים יש בלגן. אם יש, אתה יודע, יצרים, יש לך שטויות בראש, יצרה אוכל אותך, אתה אומר, לא יכול יותר, כאילו די, די, די. חכי עד יעבור זעם. זה מה שנאמר לעם ישראל, שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים. מה זה מהר? שרו מן הדרך, מספיק, מה זה שרו מהר? אומרים חזל הרי בדרך כלל יצרה, אומר לאדם לאט לאט, כאילו מה זה לאט לאט? אתה יודע, בהתחלה אומר לו בוא ככה, אחרי זה בוא אחרת, לא ישר אחי, בלגן. לא, פה אתה רואה שהם צנחו, מאי גררם, המדובר פה לפני 40 יום, בוא, משה רבנו היה איתכם, הכל טוב, היה מעמד הר סיני, הוא הולך להביא את הלוחות, שנייה, שנייה. לא, אתם מדרדרים, מה זה עגל כביכול? אלא רואים את הכוח של יצר הרע. אם היו רק חכים מעט, כמעט רגע עד יעבור זעם, כמו שאומר הנביא ישעיה, אז יכול להיות שכל המציאות הייתה משתנית. אומר רב חיים ויטל, אני קורא שוב, ושים נגד עיניך תמיד, 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 אל תבהל ברוחך לעשות שום מעשה ולדבר שום דיבור. עכשיו גם דיבור, אוי ואבוי, אתה יודע, לפעמים אתה אומר מילים, אתה, איי, יקיריי, תזכרו, יש לנו גם שפתיים, גם שיניים, גם לשון ששוכבת, כדי שלא תהיה זריזה מיותר מדי. תחשבו, אל תגיע, איזה, לך, לך בקש סליחה עכשיו, לך, תתחרט עכשיו, זה בסדר, צריך לעשות את זה גם, אבל כמה יותר פשוט לחסוך לפני, בסדר? אומר לך הרב, עד שתהיה מתון, מתון, תון במחשבתך, אם תעשה או תדבר, אם תחדל. כי פרי המהירות חרתה, ואין עוד תקנה להחזירה לנדנה. וואו. ואין עוד תקנה להחזירה לנדנה. אחרי שנעשה מעשה, עכשיו להחזיר אותו אחורה, אתה יודע, לפעמים אתה אומר, חבל שלא יכולתי להחזיר את הגלגל, אם היה לי כזה שלט, כזה, אתה יודע, שכמו בטייפ, או לא יודע איפה, אתה מחזיר אחורה. אין כזה דבר, לא יודע מה היה פה שבוע, שבוע שבר לא היה פה תוכנית, נכון? זהו, אני הייתי בארצות הברית, אני הייתי בלוס אנג'לס. אולי אני אתן לכם סיפור אחד, אוקיי? וראיתם את אחוריי, אופניי לא יראו. יהודי שם רב קלמן, רב קלמן הוא מייבא דברים מסין. מביא לארצות הברית, מוכר, עושה פרנוס יפה, אתה יודע, מביא, מוכר. עכשיו, בדרך כלל מה שהוא היה עושה, זה הכסף שנכנס לו מהיבוא האחרון, הוא היה משתמש חלק בלקחת לביתו, כמובן, וחלק הוא היה משתמש בקניית סחורה חדשה. ככה הוא עובד. אז ככה הוא עושה, ולצורך העניין הוא מרוויח מצד אחד, וחוסך מצד שני, ואז הוא מביא איזשהו משלוח מאוד גדול מסין, ויש קצת בלגן עכשיו עם סין, בלגן עם המשלוחים, ומגיע משלוח, שכשהוא פותח אותו, חשכו עיניו. המשלוח ממש פגום. ברמת ה... זה לא... אפשר למכור את זה. עכשיו זה, הוא לא קונה את הסחורה בשבילו, הוא קונה את זה בשביל אנשים אחרים. זאת אומרת, הוא קונה ומוכר, מה שנקרא. אז הוא מבין שהוא רוצה עכשיו למכור את הסחורה. אז מי יקנה? מי יקנה? זה לא פשוט בכלל. אז הוא לא יודע מה לעשות. והוא מתלבט, מתלבט. ואנשים באמת קנו ממנו את הסחורה, אבל לא על דעת זה שהסחורה תהיה פגומה. אז הוא רוצה לשמור על קשרים. והוא רוצה לשמור על הקליינטים שלו, והוא מחליט להחזיר לכולם את הכסף. הוא מחזיר לכולם את הכסף, מחילה, זה לא, אתם לא אשמים. אולי אני צריך לבדוק, אבל אי אפשר להגיע לסין, קצת בעייתי, אז אני אספוג את ההפסד. והוא סופג את ההפסד, ובשלב מסוים הוא עכשיו נקלע לבעיה, כי אמרתי לכם, חלק ניכר מהכסף זה על מנת לקנות את המשלוח הבא. עכשיו אין לו, מה הוא יעשה? הוא מתלבט, מתלבט, והוא מחליט ללכת לבקש עזרה. הוא בא לבקש עזרה מאחד החברים במניין, תקשיב, המצב שלי כך וכך, אתה יודע, את המשלוח יצא פגום, אני חזרתי לאנשים את הכסף, רציתי לשמור על שמי הטוב, אבל מה שקרה זה שעכשיו אני נותרתי ללא כסף. אין לי כסף, אני לא יודע איך אני יכול לקנות את המשלוח הבא. אז אם תוכל לעזור, אני אשמח. כך הוא פונה לאחד החברים במניין. אותו חבר אומר, טוב, תקשיב, תבוא אליי הביתה, תן לי לראות מה אני יכול לעשות. באותה תקופה, אותו חבר המניין, הבת שלו, אחת הבנות, הייתה בתקופת שידוכים. עכשיו, לא היה משהו קונקרטי על הפרק. זאת אומרת, זה לא שיש לה, היא יוצאת כרגע עם מישהו, ואתה יודע, כל רגע אפשר להיות מצב שמסגרו. אלא אין כלום כרגע. היא, אתה יודע, מדי פעם שהצעות, אבל אין משהו שב... היא לא נפגשת, היא לא כלום. אז הוא מגיע אליו. והוא מדבר איתו, והוא אומר לו, תקשיב, אני צריך הלוואה. אני מתאר לעצמי שתוך חודש, חודשיים, גג שלושה, אני מחזיר את הכסף, עד שמשלוח יגיע חדש, עד שאתה יודע, אני אזמין, אני אקנה, עד שהוא יגיע, עד שאני מקור. מה אתה יכול לעזור לי? החבר שלו חושב, חושב, אומר, תקשיב, האמת היא שאני חסכתי לחתונה הפוטנציאלית של הבת. אמרתי, במידה והיא, אתה יודע, יהיה משהו על הפרק, אני, יש לי 100,000 דולר מזומן. התכוונתי שזה ישמש אותי לחתונה, לפחות לא, אתה יודע, לדברים הראשונים, אם יצטרך אחרי זה להשתי עוד, אז יהיה עוד, אבל לפחות זה ישמש אותי במיידי. כמה כסף אתה צריך? אומר לו, האמת, בדיוק 100,000 דולר. אם אתה מלווה לי את זה, אתה עושה איתי חסד אדיר, אתה פשוט מציל אותי. החבר מתלבט. מה אתם אומרים? לתת לו או לא לתת לו? למה? מה ההתלבטות? כי במידה והבת, כן, אתה יודע, זה יכול לקרות מאוד מהר, בעזרת השם, אצל כולם בקרוב, אצל מי שעדיין לא, אז בקרוב, בעזרת השם. אבל אתה יודע, יכול להיות פגישה אחת, ופתאום פגישה שנייה, שלישית, רביעית, לא יודע מה, פתאום, אופה, אירוסין. לא, אני לא יודע. אבל מצד שני, אין משהו. מתלבט היהודי השני, אתה יודע, ברי ושמה, אומר עצמו, ברי עדיף. פה יש חבר שוודאי צריך עזרה, מצד שני יש לי את הבת שבעזרת השם, אבל אתה יודע, זה שמה כרגע, מתלבט ומחליט, אתה יודע מה, חכה פה, אני חביך את הכסף. הכסף היה במרתף, בבייסמנט מה שנקרא, ושם בקופסת נעליים, הוא מחביא את זה, אתה יודע, זה לא משהו שהוא מצהיר, זה קופסת נעליים. הוא יורד למטה ורואה את המנקה הספרדיה, יש להם כזה, לואיזיאנה קראו לה. היא עובדת אצלם בבית, היא ממש עובדת כל הזמן, מכירים אותה, היא מכירה את המשפחה, כמובן היא חיה איתם כמעט. אז הוא יורד, מתחיל לחפש את הקופסת נעליים, ולא מוצא אותה. אז הוא שואל את המנקה, לואיזיאנה, כאילו, איפה השובוקס? Where is the shoebox? איפה קופסת נעליים? ואז הוא, נו, אנחנו עוד חודשיים, יש פסח בזרעת השם. אז אני החלטתי לנקות, יש פה כל כך הרבה דברים שאתם לא צריכים, זרקתי. והוא אומר לה, מה זרקת? אז היא אומרת, בין השעת, הקופסות נעליים שהיו פה. הוא אומר לה, מתי זרקת אותם? היא אומרת לו, אתמול. עכשיו תקשיבו, את הזבל שלהם מפנים ביום חמישי, זה היום רביעי, והיא זרקה את זה יום שלישי, זאת אומרת, עדיין לא פינו את הזבל. הוא רץ לזבל, אומר לשם ייחוד קודשה בריך ושכינתי, הרני מזנק לתוך הזבל כדי למצוא את $100,000, והיא נועם, קופץ פנים, מתחיל לחטט, תקשיבו, זה הרמות, זה שכבות כבר, זה מאתמול, נו. בפחים האלה, ומגיע לתחתית, ו... מה אתם אומרים? מוצא או לא? תשובה? מוצא, ברור, מוצא את הקופסת נעליים, קצת צ'וקמקת, אבל כל הכסף היה שם, חוזר, והוא מגיע לחבר שלו, רב קלמן, אומר לו, תקשיב, תודה, תודה, תודה. תדע לך, שבזכותך, מה שנקרא, בזכותך, אני קיבלתי את הכסף חזרה. כי במידה ולא, הרי בינינו, אם הוא לא היה נותן לו את זה, אם הוא לא היה מלווה לו את הכסף, איכן הכסף היה היום? אז תזכרו את זה. כל מה שאדם עושה, לעצמו עושה. יהי רצון שאמת, נגיד תודה, כי אם עוד אני, אבל לא השיר הזה, קצת שיר אחר. עוד אני של נורא יריאלי. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת מנשמתי על כל שנייה שלי כאן בעולם. יש רגעים יפים, יש רגעים פחות, החיים הם כמו מדרגות נאות, ולא תמיד הכל ורוד, אבל עדיין מחייך, ועל כל מה שהוא עושה אני לא שואל על מה ואיך, יודע כמה למה הוא יודע הכל. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בנשמתי על כל שנייה שלי כאן בעולם. יש רגעים יפים, יש רגעים יותר, אז רק אתה תחליט אם להתפקס או לרתר, ולא חשוב מה שקרה, זה באמת לא משנה, כי יש כבר מישהו שקבע את העתיד והעובר, יודע כמה למה הוא יודע הכל. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בנשמתי על כל שנייה שלי כאן בעולם. מודה אני. עסוקים בלצפות, בואו נתעורר, אין זמן, יש לכולנו שאלות והתשובות לא כאן. די כבר בן אדם, יש כבר מישהו שקדם, הוא מנהל את העולם, הוא גם אבא, הוא גם אבא שמביט ומחכה היום וגם אחר, שתחליט שכבר תבחר בטוב, כן, הוא רוצה אותך קרוב. מודה אני לפניך, יקיריי. זהו, סיימנו? יפה מאוד, תודה רבה. אנחנו ממשיכים בעזרת השם כדי להתחזק בכמה דברים. אז אמרנו דבר ראשון, לא להתבלבל. פרי המהירות חרדתה. לא להתבלבל מצד אחד. מצד שני, אתם מספרים שפעם אחת הרב אוזן הזצל, שאל את רבי יעקב אלשן הזצל, כבוד הרב ילמדנו לרבנו, איך שהברכות של כבוד הרב מתקבלות? למה הברכות, התפילות, הרב אדלשטיין היה זצ"ל היה ידוע באמת כאיש אלוקים קדוש, אבל מעבר לדברים הללו, התפילות שלו היו מתקבלות, הברכות שלו היו עובדות, מה שנקרא. מה הסוד שלך? אז כידוע, אצל גדולי ישראל, תמיד הם היו מתחמקים, הם העניים, אתה יודע, מה, נו? אבל בכל זאת, ואז הוא אמר, אולי, מידה כנגד מידה. כמו שאני סובלן, מקבל כל אחד שמגיע לביתי בסבלנות, מקשיב לו, מאזין לו, נותן לו את הכבוד הראוי לו. אולי בורא עולם מידה כנגד מידה נותן לתפילות שלי כביכול, כשאני מגיע לבקש, שהדברים יתקבלו. אז יקיריי, זה עבודה שלנו, פרי המהירות חרטה. עם ישראל יכול היה למנוע את חטא העגל במידה מסוימת, לכאורה, כן, אם הם קצת מחכים. אז מצד אחד אנחנו רוצים להבין איך אנחנו עושים את זה, איך אנחנו מחזיקים מעמד ולא מתבלבלים. אז תזכרו משפט אחד, בסוף יהיה טוב, ואם לא טוב כרגע, אז תדעו שזה פשוט לא הסוף. עוד פעם, בסוף יהיה טוב, כי כל דוד רחמן אל תו אביד. אבל אם אנחנו לא רואים שזה טוב, סימן שזה עדיין לא הסוף, זה הכל. אז להתחזק, ולא לאבד את ההשתנות שלנו, מכיוון שגם אם הדברים לא הולכים כמו שאתה רוצה, ואתה רוצה שיהיו כמו שאתה רוצה, והדברים לא הולכים, אז מה עושים? לא מתבלבלים, זה ודאי שלא. בסדר? אז מה כן? בוא נקרא לכם עכשיו את המדרש. מדרש, ראיתי אותו השבוע, סליחה לביטוי הרחובי, אבל נפלתי מהכיסא. מה זאת אומרת? מדרש רבה. על הפסוק, ויתן אל משה. בסדר? הקדוש ברוך הוא נותן את לוחות הברית למשה רבנו, מה זה ויתן אל משה? אמר רבי אבאו, תקשיבו טוב, אם המדרש לא היה אומר את מה שאני הולך להגיד כרגע, לא הייתי מעז בחיים להגיד אותו. אבל אומר המדרש, אז אנחנו מצטטים. אמר רבי אבאו, כל ה-40 יום שעשה משה למעלה, משה רבנו, איש האלוקים, עוזב הכל, עולה להר סיני 40 יום ו-40 לילה, זה הרבה מאוד זמן, יקיריי. מה הוא עשה שם? אומר המדרש, אמר רבי אבאו, כל 40 יום שעשה משה למעלה היה למד תורה. טוב, ברור, הוא היה לומד תורה. עד פה, בוא נקרא זה, ידעתי. בסדר, עוד לא, פה לא הזדעזעתי, אבל המדרש ממשיך. וההמשך הולך לשנות לנו את כל ההסתכלות על עבודת השם שלנו אולי. עוד פעם, רבי אבאו כל 40 יום שעשה משה למעלה היה למד תורה, ועכשיו ושוכח. שמעתם? 40 יום שעשה משה למעלה היה למד תורה ושוכח? שוכח? מה? עוד פעם, לא יום, לא יומיים, לא שבוע, לא שבועיים. משה רבנו שעשו, אי אפשר בכלל להבין, אבל אם המדרש כותב את זה, זה עבורנו, זה עבורך, זה עבורך, זה עבורי. משה רבנו, אנחנו נדמיין, אף אחד מאיתנו לא יכול לדמיין מי זה היה הגאון מווילנה, בסדר? או הבעל שם טוב הקדוש. אין לנו השגה בכלל מי זה היה הארי הקדוש, או לא יודע מה, רבי שמעון בר יוחאי. אתה יכול בכלל לדמיין את הקדושה של האנשים האלה? אתה יודע מה זה לגוד בתורה יומם ולילה, ליום סוגל לחיות מתים? כאילו, מה זה? זה לא בהשגה שלנו מי זה היה אליהו הנביא? בסדר? אנחנו לא בכלל יכולים לדמיין את הדברים הללו, בטח ובטח לא מי היה משה רבנו. אבל אומר מדרש, שהוא היה 40 יום 40 לילה עם הקדוש ברוך הוא, לומד תורה ושוכח. אמר לו, אומר מדרש, משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יש לי 40 יום ואיני יודע דבר. וואי 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 וואי, לא תגיד, אני זוכר לפחות חצי מהדברים, אני זוכר 10%, לא, ואיני יודע דבר. תחשבו איזה תסכול זה. עכשיו, אתה יודע, זה שיעור פרטי גם, זה לא, אתה בכיתה, אז אתה יכול להיעלם, מה שנקרא. כביכול, כביכול, אנחנו לא מבינים, אבל הקדוש ברוך הוא יושב עם משה רבנו, ומלמד אותו את כל התורה כולה, ומשה רבנו ביום לומד, בלילה כביכול, שוכח, כביכול, קם בבוקר, מה למדתי? כביכול, לא זוכר כלום, כיוב, לא זוכר כלום. מלא יום אחד נמחק לך מ-40 יום, אתה אומר, בסדר, יש 39, שבוע נמחק, בסדר, אנחנו נכיל את זה. 40 יום, אין לי אפילו משהו אחד שאני יכול להחזיק בעת, להגיד, אתה יודע מה, הנה למדתי את זה. אם זה לא יאוש, אז מה יאוש? ואם התורה, אם המדרש מביא את זה, זה בשבילך, זה בשבילי, זה בשבילך. מה קורה אם אנחנו משקיעים במשהו, אנחנו מנסים להתגבר על משהו, מנסים שמשהו ישתנה, ולא הולך. ריבונו של עולם, אין לנו הרגשה, אין לך כלום ביד. אני מנסה להתחזק במשהו, אני מנסה לשמור על עצמי, ועוד פעם אני נופל. כאילו, שום דבר שאני מנסה לא שווה כלום. איני יודע דבר. מה הקדוש ברוך הוא יעשה? לכאורה הייתי אומר, בוא, אז תקשיב, בוא, רד למטה, תשלח את יהושע לפה וזריז, אבל בסדר? כי לא מתאים הקטע הזה. מה אתה לא זוכר כלום? א', למה חיכית עד סוף 40 יום? אני לא מבין, מה אתה אומר לי עכשיו? כביכול, בשפה שלנו, כן, אנחנו רוצים להבין, אבל כאילו, אתה לא יכול להגיד לי את זה לפני כן? תגיד לי, ביום הראשון, האמת שאני לא זוכר מה אתמול. אכפת לך לחזור, כביכול, בשפה שלנו, אבל איני יודע דבר. ממשיך המדרש ואומר, מה עשה הקדוש ברוך הוא? מה? זרק אותו מההר, אמר לו, אתה נכשל, אמר לו, לא יצא ממך שום דבר. מה הוא אמר לו? מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? הקדוש ברוך הוא, מה עשה הקדוש ברוך הוא אומר המדרש? מי שהשלים את ה-40 יום, נתן לו הקדוש ברוך הוא את התורה, מתנה, שנאמר, ויתן אל משה. שמעתם? אם אתה עושה את שלך, את עושה את שלך. זה קשה, זה מבלבל, זה מתסכל. תמשיכו. בסוף כל חושך מגיע אור. תזכרו שאבן נשברת מהמכה האחרונה של הפטיש. אבל זה לא אומר שהמכות הראשונות לא עשו שום דבר. היא נשברת במכה האחרונה, אבל בזכות כל המכות לפני כן. לכן גם כאן. אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו רוצים להשיג משהו בחיים, להגיע למשהו בחיים, זה רק יהיה תודות לכל המכות כביכול שחטפנו עד עכשיו, ולא נשברנו. לכן ונתן לו הקדוש ברוך הוא התורה במתנה, שנאמר, ויתן אל משה. אבל לא היה צריך לעבור את ה-40 יום האלה. הוא היה צריך לעבור ולעשות את המקסימום שלו, להשתדל, לנסות. ובסוף אתה תקבל מתנה. מתי יהיה הסוף? אמרתי לכם, בסוף יהיה טוב. ואם עדיין לא טוב, סימן שזה לא הסוף. אומר השם שמואל, מכאן לימוד לאדם שלא ייפול ליבו עליו. בירותו שהוא לומד ושוכח. ומכל עבודתו, עבודת הקודש, הוא נופל כפעם ופעם. אל תישבר, הרב נופל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ונו, מה נסגר איתי? אומר לך, הרב, אל יחשוב כי לריק חס ושלום יגיעו. אל תחשוב שהיגיעה שלך היא לריק. ושמכל אלה לא נשאר כלום, אלא נשאר רשים, אומר, על כל פנים. משהו נשאר, אין דבר כזה שלא. אפילו אם אתה לומד ושוכח, משהו נשאר. למשל, למה הדבר דומה? הפעם מזה נכד אחד, ישב עם סבא שלו. שפר לו את הלב, אמר לו, סבא, אני לומד ואני לא זוכר כלום. לומד ולא מבין כלום. כאילו נכנס מפה, יוצא משם. לא נעים להגיד את זה לאבא, כי הוא התעצבן עליי, ועכשיו הוא יתחיל. אני משתף אותך, סבא. לא טוב לי. אני לומד ולא נשאר כלום. אמר לו, סבא, אני שומע. יש פה סל של גחלים. סל של פחמים. קח אותו לנהר הקרוב, ותביא לי משמיים. טוב, הנכד בתמימות לוקח את הסל, זה סל של פחמים בדרך כלל, כולו מלוכלך, אפור, שחור. הוא לוקח את הסל לאגם, לנהר הקרוב, ממלא אותו במים, ורץ חזרה. הבעיה היא שהסל הזה, בגלל הגחלים שבדרך כלל הן לוחשות, אז הן עושים חורים בתוך הסל הזה. הסל הזה מלא חורים, אז כל המים טפטפו לו. עד שהוא הגיע לסבא, נשאר מעט מזעיר מים, אבל כמעט ולא בכלל. אמר לו, סבא, לא, יש חורים. אמר לו, סבא, אוקיי, אז תלך עוד פעם. אבל הפעם תרוץ. זאת אומרת, שהמים לא יספיקו לנזול. טוב, אז הילד הולך, ממלא מים ורץ. אבל עד שהוא מגיע, כבר הכל ירצה החוצה. אמר לו, סבא, פעם אחרונה, הפעם אתה שם טיסה של החיים. והנכד רץ, ושוב מטביל את הסל הזה במים, מוציא אותו ורץ כל עוד רוחו בו. אבל כשמגיע, לא נשאר כלום. אומר לו, הנכד, סבא, אתה רואה? אני לא מצליח. אמר לו, סבא, תסתכל משהו יפה. אתה צודק. באמת, מים לא נשארו כל כך בתוך הסל. אבל אתה זוכר איך הסל היה נראה לפני כן? לפני כן הסל היה כולו שחור, כולו אפור, מלכלוך של הפחמים. תסתכל על הסל עכשיו, תראה איך הוא נקי. כי נכון, לא נשארו בו מים, אבל המים עשו בו רושם. המים עשו בו רושם. אנחנו צריכים לזכור את זה, יקיריי. שגם אם זה נראה שכביכול לא עשינו כלום, או לא הועלנו כלום, ולא התקדמנו לשום מקום, אין דבר כזה. עצם זה שאנחנו בכלל, אתה יודע מה, אני איך הכי רחוק, יהודים בכלל, בסדר? אנחנו חיים בכלל, זהו. אתה חי בארץ ישראל, גם אם אתה בגולה, בסדר? אתה חי כיהודי. זה כבר, כל השאר מה שנקרא בונוס. אם אנחנו מקיימים מצוות, אם אנחנו משתדלים, בסדר, יש לנו תחום בחיים שקשה לנו. אני אגיד לכם סוד, לפי דעתי אין אדם כזה בעולם, שאין לו כזה תחום. כל אחד, הקדוש ברוך הוא ייעד אותו עם התיקון שלו, מה שנקרא, עם התחום שקשה לך. שזה את מרגישה, רב, אני לא יכולה יותר, באמת, אני לא יכולה. אני מסכים, אני מבין, זה באמת קשה. יש תחום שאתה מרגיש, אני לא יכול יותר, הרב. אני מחזיק בציפורניים, הרב, שום דבר. זה כאילו בור בלי תחתית, הרב, מה אני עושה? מה אתה עושה? זה עוד שאלה, אבל אני רק יכול, לא יודע אם זה ינחם אותך, אבל אתה לא היחיד. לא רק שאתה לא היחיד, אלא כולם ככה. מי יותר, מי פחות. אמר, אבל אני הכי יותר נראה לי. ככה כל אחד מאיתנו מרגיש. שהניסיון שלנו זה חתיכת ניסיון. שאני לא אומר שלא. כי אני אומר, אני חוזר לשם שמואל ואומר לך, תדע לך. מכאן לימוד לאדם שלא ייפול ליבו עליו בראותו שהוא לומד ושוכח. או מתחזק ולא מצליח, מה שנקרא, אני אפתח סוגריים. ומכל עבודתו, עבודת הקודש, הוא נופל כפעם ופעם. אל יחשוב כי לריק חס ושלום יגעו. אלא שמכל אל נשאר רשימו, תדע לך, נשאר רשימו, משהו נשאר. ואינו נאבד מאומה חס ושלום. תדע לך שבסופו של דבר זה שלך, והם עושים אותו כלי מוכשר לימים יבואו. כל מה שאת עוברת עכשיו זה מכשיר אותך לבאות. כל מה שאתה עובר עכשיו זה מכשיר אותך לבאות. ואומר הרב, אם לא בעולם הזה, אז יהיה ודאי לעולם הבא. וממנו, מכל מקום, אינו נאבד מאומה. כי יש גם, וצריכים לתת מקום, גם לטעויות.
ואני שוב עומד למבחן, ורצונות יעלו על שולחן, וכל שתהיתי אי פעם והשתדלתי אולי לשנות, ומעידות שהיו ועדיין, וניסיונות להקשיב לליבי שסולל ובונה יש מאין, מכוון השקפת עולמי. ויש מקום בעולם שמחבק כל הטעויות, גם אם עייף ועדיין נלחם, לו רק אני יכלה אין לשנות. ויש מקום בעולם שמחבק אחלה אין לשנות. לסדר המקום בתוכי, לסליחות הקטנות שעולות בי, מאירות התמימות בליבי. ויש מקום בעולם שמחבר כל הטעויות, גם אם עייף ועדיין נלחם, לו רק אני אחלה אין לשנות.
טוב, מקום על טעויות, בזאת השם אנחנו רוצים לא לטעות כמובן, אבל על הצד ותאינו, צריך את מקום לטעויות. כי החיים זה מבחן אחד גדול. ככה סיפר בן ציון קלצקו, הרב בן ציון קלצקו מניו יורק, ידוע, הוא גם כמובן רב, גם זמר, יש לו גם בן כזה, ילד פלא. והוא סיפר סיפור. על אדם שם ניל. ניל היה ילד בן 5 כשאביו נפטר. הוא בא ממוצא רוסי, זאת אומרת, היו מהגרים רוסים שהגרו לארצות הברית, אז המנטליות הרוסית, בפרט בשנות ה-60, הייתה מאוד דומיננטית בנושא של אקדמיה ולימודים ופרנסה, ובפרט שאבא שלו נפטר, אז אמא שלו לקחה אותו לשיחה. לקחה אותו לשיחה ואמרה לו, תקשיב, עכשיו, תראה, זה אתה ואני. ואני צריכה אותך בכוח עבודה. אבל אתה יודע, אני לא רוצה שתעבוד סתם. אני רוצה שאתה תהיה משהו מכובד. אז אני מפחד שהיהדות היא... חז ושלום, כן, אבל זה עוד עול. אתה יודע, זה להתפלל ומצוות ודברים כאלה, ואני מפחד שזה יסיח לך את הדעת מהלימודים. אני רוצה שתהיה כל כולך שקוע בלימודים, ששום דבר בעולם לא יפריע לך, כי אני מייעדת אותך ללימודים גבוהים. אני מבחינתי מסמנת אותך, אתה רופא. אתה לא פחות מרופא. עכשיו, הוא יד בן 5, כן, בוא. אבל אמא שלו כבר סימנה אותו, אתה הולך להיות רופא. אבל בשביל זה, אני מסירה מעליך, חס ושלום, כן, אבל אני מסירה מעליך את כל הדברים האחרים שיכולים במידה כזו או אחרת להפריע לך. וכך היה. הפסיקו לקיים מצוות. לא שבת, לא שום דבר, והוא גדל בצורה כזאת שהוא, אתה כמובן, ללא כיפה, עד שבכיתה ז' הוא פוגש מישהו שהוא ניגש אליו.